הרב בני לאו, שמואל ב', פרק כף ג'.
במסגרת הנספחים של הספר אנחנו מגיעים לפרק שלנו, פרק כף ג', ויש פה שני חלקים מאוד פשוטים וברורים. אחד מדבר על הראשית של דוד, חלק רשימת הגיבורים שמלווים את דוד בימי הבריחה שלו משאול, בימי ההתעצמות שלו עד ימי מלכותו, והחלק האחר הוא החלק של שירת דוד, כמו שאומרת הכותרת, אלה דברי דוד האחרונים, נאום דוד בן ישי, נאום הגבר הוקם על משיח אלוהי יעקב, נעים זמירות ישראל, זה הרי הכינוי הגדול של דוד. אני מבקש להפוך את הסדר ולהידבק אל דווקא אל המבנה הכרונולוגי, להתחיל מהגיבורים של דוד, שהם החלק השני של הפרק שלנו, ולהמשיך עם החלק הראשון, שהוא סיום דבריו של דוד. כשאנחנו מדברים על גיבורי דוד, הרשימה פה היא רשימה מאוד מוזרה, יש בה הרבה זרויות כשמנסים להבין איך זה נספר בכלל. יש פה בסוף איזה סיומת שאומרים 37, וכל הפרשנים מנסים להגיע ל-37 ולא עולה בידם. יש כאלה שמגיעים ל-36 ויש כאלה 5 ו-4, כל מיני פרשנויות איך סופרים את הרשימה הזאת. אני לא נכנס לתוך החוויה המאוד מאוד דקדקנית הזאת, אני רוצה להסתכל בתמונת על. בתמונת העל אני רואה כאן ממש חוויה, חוויה שנותן לי הנספח של הספר לחזור אחורה אחורה, אל הימים שדוד עבר את התהליך של אפשר לומר צמיחה שלו, אבל ראשיתה של הצמיחה דווקא בנפילה הגדולה שלו, במקום שבו הוא ברח עם האנשים הכי קרובים אליו מפני שאול. אתם זוכרים את היציאה שלו מהאזור של ארץ בנימין, הוא הלך אל גת, אל אחיש בפעם הראשונה, עשה את עצמו משוגע, ומשם הוא ברח אל מערת אדולם, במערת אדולם באו אליו הקרובים ביותר, אנשים ממשפחתו מבית לחם, אנשים מבני צרויה שהם המעגל הטבעי שלו, ועוד כל מיני אנשים מרי נפש. אלה הגיבורים של דוד, אלה הראשונים, זה המעגל הפנימי. אחר כך אנחנו ממשיכים הלאה לעבר הר חברון, שם פתאום יש 400 איש, וכשהוא עובר בהמשך יש 600 איש. לאט לאט דוד הופך להיות לגדול. אבל כאן בנספח בפרק כף ג' שלנו היום, כשאומרים לנו אלה שמות הגיבורים אשר לדוד, פתאום אנחנו שומעים שמות שלא שמענו עד עכשיו, והאוזניים שלנו קרויות גם אל הפשט וגם אל הדרש. בתוך הפשט, גם בלי להבין יותר מדי, תשימו לב לדוגמה בשורה הראשונה בפסוק ח', נותנים לנו את ראש השלישי, עדינו העצני, על 800 חלל בפעם אחת. רק בלי להבין כלום. איש בשם עדינו העצני, שנאמר עליו כאן אצלנו, על 800 חלל בפעם אחת. מה זאת אומרת על 800? אני מבין מיד שהכוונה היא שהוא מצליח להכות בבת אחת, בפעם אחת, 800 איש. זה סוג של גבורה אלימה שמפחידה, גדולה, כגדולי הלוחמים המאיימים בתוך צבאו של דוד. מיד אחריו אנחנו ממשיכים אל אלעזר בן דודו, בן אחוכי, בשלושה גיבורים עם דוד, בחרפם בפלישתים. אתם זוכרים שדוד כדי לקנות את אשת, את ביתו של שאול, את אשתו הראשונה, את מירב, הוא הולך ל-100 אורלות ומביא 200 אורלות פלישתים. אז הנה כאן אנחנו שואלים איך הוא עשה את זה. היה לו מעגל, היה לו מעגל של אנשים מחרפי נפש, אנשים עזים, ואחד מהם זה אותו אלעזר בן דודו, בן דודו בן אחוכי, בשלושה הגיבורים. הוא קם ויח בפלישתים עד כי יגעה ידו ותדבק ידו אל החרב, ויעש אדוני תשועה גדולה ביום ההוא, ועם ישובו אחיו ואח לפשט. מין גיבור מבהיל כזה שאיש לא יכול לעמוד בדרכו. אתם מבינים שהתיאור הפשטני הרגיל הוא מאוד מאוד מצד אחד פשוט, מצד שני מבהיל, מצד שלישי אנחנו מבינים שככה זה נראה. האנשים האלה, איש לא יכול לעמוד בדרכם. אחריו בא אחד בשם שמע בנגע הררי, והפלישתים חושבים שצריך איכשהו לעצור אותו. הוא מצליח להניס את כל הפלישתים, כשהפלישתים מאיימים על העם בפיגוע כלכלי על שדה הדשים, הוא עומד בתוך החלקה ויחד את הפלישתים, אפילו לא אומרים לנו איך. יש לנו תיאור אחר תיאור, ואז יש לנו את התיאור של דוד שחשק במים מן הבאר שביד פלישתים. אני משער שהאוזן של כולנו קרויה אל השיר של עקיבא נוף, שהגשש החיוור בשנת 70 שר את השיר ודוד חשק במים. זה כאן, זה כאן אצלנו בנספח של ספר שמואל. צריך לשים לב לסיפור הזה. קודם כל, בואו נשים לב, דוד נמצא במערת הדולם, שלא נתבלבל, איפה אנחנו נמצאים? מערת הדולם זה אומר שדוד עוד בשלב הכי ראשון של הנסיגה שלו מפני שאול. דוד נמצא במקום של ההומלס, דוד נמצא במקום שהוא חשב לערוק בפעם הראשונה לפלישתים, לא התקבל בביתם, ואז הוא הולך למערת הדולם, ומי ייתן לי מים? פתאום הילד, הנער, האיש הזה, דוד, האדמוני הנטוש הזה, והתאווה דוד, פסוק תתווה, ויאמר, מי יש כן עם מים מבור בית לחם אשר בשר? מה זה בור בית לחם אשר בשר? אנחנו מבינים, נורא נורא פשוט, הרי דוד הוא מבית לחם, ודוד מתגעגע הביתה, הוא רוצה את הטעם של הבית, מי ייתן לי טעם של בית? אני נמצא עכשיו באדולם, מי יכול לתת לי, ואנחנו פתאום שומעים, לא ידענו את זה קודם, אבל שהפלישתים יושבים שם, מצב פלישתים נמצא בבית לחם, וואו, את הדבר הזה אנחנו מנסים להבין, איך זה יכול להיות שמצב פלישתים בבית לחם, זאת אומרת שאנחנו נמצאים בשלב שהפלישתים מתפשטים מן השפלה אל ההר, ואוחזים בעירו של דוד בבית לחם, ואז דוד אומר, אני רוצה לחדור אל מחנה פלישתים, ושלושה גיבורים, מתוך הגוורדיה של 30 המעגל המעטפת של דוד, הם חודרים שואבים מים מבור בית לחם אשר בשער, ומביאים לדוד, ופתאום אנחנו שומעים את הדוד המוסרי, את הדוד שמתעורר בו, נכון, תמיד דיברנו אדמוני, עם יפה עיניים. יש תמיד אצל דוד את שני הצדדים. הנה יפה עיניים. דוד אומר, חלילה לי אדוני מעשותי זאת. הדם האנשים ההולכים בנפשותם, ולא אבל אשתותם. אני הייתי מעמיד כאן על הפסוק הזה, אנחנו נמצאים בפסוק י' ז' של פרק כ' ג', הייתי מעמיד כאן שורה של גנרלים ומבקש את השאלה הזאת, כמה פעמים אדם מסכן אדם אחר סתם כך. יש סיפורים מסמרי שיער שמפקדים שלחו פקודים בגלל עניינים של ניסיונות ותרגילים והרבה אגו והרבה שוויץ, הרבה שואו, שלחו אותם למקומות של הרי, ממש הרי סיכון גבוה, רק בשביל הראות. והדבר הזה כאן מופיע אצל דוד כאתיקה צבאית, חלילה לי מעשותי, אני עשיתי דבר שלא יעשה, בא לי לשתות מים ובגלל זה סיכנתי שלושה מהגיבורים שהם לא, בכלל לא הררו אחריי, אם אני נותן פקודה מבצעים את הפקודה. אתם זוכרים הרי את יואב בן צרויה, כשדוד אומר לו על אוריה החיתי להעמיד אותו מול החזית, אז הוא עושה את מה שדוד אומר, כשדוד אומר כולם מצייתים, גם לפקודות בלתי חוקיות בעליל. וכאן המקום לשאול שאלות של אתיקה, כאן בפסוק הזה, איך אמור להתנהל לוחם מול פקודה שנראית הזויה, פקודה שנראית חסרת פשר, חסרת היגיון צבאי וביטחוני, האם לחייל בכלל מותר להיכנס לשיקול דעת של המפקד? האם חייל אמור לעשות את שיקול הדעת הזה? שלושת הגיבורים לא שואלים שום שאלה, הולכים, שואבים מים, דוד הוא זה שבדרך חזרה ממסך אותם להשם, זאת אומרת, הוא לוקח ומבקש סליחה מריבונו של עולם, על מה? על זה שהוא כמעט שפך דם נקיים. תנסו לחשוב על השיר המגוחך עם החצאיות, כן, של עקיבא נוף עם הגשש החיוור, של מים לדוד המלך. איך הם מספרים את הסיפור, נכון? מים לדוד, מים לדוד, דוד חשק במים, מיהרו הם אל בית לחם, ובדרך סיפרו זה לזה מעשה גבורות. האחד מספר, שימון על דרכי ניצב לו הר, כפי עליו עונר, השני אמר דרכי חסם נהר, והשלישי ללא כל עומר, מחנה פלישתים שיסה, את הבאר על כל מימי על גבו נשא. אז השיר מסתיים, דוד מזמור ישמיע לשלושת הגיבורים, ומאז שרים מים לדוד המלך. כמובן עקיבא נוף לא ממשיך את האתיקה, הוא רק מספר שהביאו מים לדוד, הוא לא מספר את הסרבנות של דוד להשתמש במים, הוא לא מספר לנו איך שהמים האלה הפכו להיות מים שמסמלים בעצם את גאוותו של דוד, את שכחתו של דוד, שהכוח, המקור של הכוח הוא איננו שלו, הוא צריך להעניק את הכוח לגיבורים בשביל איזושהי סיבה. יש סיבה שאדם הולך למות, יש טעם שאדם מוכן למסור את נפשו, אבל למסור את נפשו בגלל שדוד חשק במים, הנה לנו שיעור קצר בנספח קצר באתיקה צבאית. ממשיכים את הרשימה עם אבישי, האח של יואב, שהוא ראש השלושה, איך הוא מעורר את חניתו על 300 חלל, יש לו שם בשלושה, אבל עד השלושה לא בא, זה מאוד מוזר פה הפסוק הזה, איך סופרים. ואז אנחנו מגיעים לבא בתור, שימו לב, הגענו לאבישי, כאילו אנחנו עולים למעלה למעלה בשרשרת הפיקוד, הולכים מהשוליים אל הראש, מגיעים לאבישי אח של יואב, בסוגריים אני אומר כאן, את מי אנחנו לא סופרים כאן בפרק שלנו? את יואב בעצמו. יואב הוא מחוץ לרשימה של הגיבורים, כי יואב הוא כמו המשנה למלך, יואב הוא שר הצבא, לא סופרים אותו עם הגיבורים, הוא סופר את כולם, אותו לא סופרים, אנחנו נראה אותו עוד בפרק הבא, כשנגיע למפקד, איך שסופרים את העם, אבל יואב כאן לא ברשימה, ואז אנחנו עולים הלאה, עולים לבניהו בן יהוידע, בניהו בן יהוידע, בן איש חיל, רב פעלים מקבצאל, הוא היכה את שני אריאל מואב, הוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג, הוא היכה את איש מצרי אשר ישמרהו ויד המצרי חנית, וירד אליו בשבת, ויגזול את החנית ביד המצרי, ויהרגהו בחניתו. כל הרשימה, אלה עשה בניהו בן יהוידע, ולא שם בשלושה הגיבורים, מן השלושים נכבד, אל השלושה לא בא, וישימהו דוד אל משמעתו. קשה מאוד לפרש איך אתה סופר את השלושה והשלושים, אבל דבר אחד ברור לנו כאן, הסיפור הזה של השלושה והשלושים זה ניסיון להגיד לנו שלשות, אנחנו סופרים אותם בשלשות, יש לנו כאן כל מיני רשימות, וברור לי שבניהו בן יהוידע הוא מהנכבדים, אנחנו עולים למעלה למעלה, ומן השלושים הוא נכבד, אל השלושה לא בא, זאת אומרת, הוא לא נמצא בתוך השלושה הראשונים. אבל מה זה הבניהו בן יהוידע? איזו דמות פלאית. תסתכלו כמה פסוקים אנחנו מקציבים לו כאן בתוך הקצב הזה של הפרק המרעיש הזה. אז קודם כל, מה אני יודע עליו לפי הפשט? בספר דברי הימים יספרו לי שהוא היה בכלל מהכהנים. כאן אנחנו יודעים שהוא מהעיר קבצאל, שהיא נמצאת בשבט יהודה. אנחנו סופרים אותו בתוך הגיבורים. הוא נאמן לדוד כל הזמן. אני רוצה להגיד משהו עליו, כי הוא ילווה אותנו גם בהמשך. כשאנחנו נדבר בהמשך על מרד של אדוניה או לא מרד אדוניה, נראה איך אנחנו נפרש את זה, אז אנחנו נשמע שבניהו בן יהוידע נשאר נאמן לדוד, גם כשדוד מתערער בשלטונו, גם בשלהי התקופה שלו, הוא נמצא עם דוד, הוא נמצא עם דוד, ולבקשתו של דוד, הוא זה שמושך את שלמה למלך, יחד עם נתן הנביא. אחר כך מתברר, כשאנחנו ממשיכים, שהוא הופך להיות שר הצבא של שלמה, והדמות הזו של בניהו תלווה אותנו גם כמי שיוריד את יואב בן צרויה, היחידי שמסוגל בעצם לנקום ביואב ולהרוג אותו. הוא הופך להיות החייל הגדול. הדמות הזו של בניהו בן יהוידע, בדמות התנכית היא דמות של גיבור, אבל בדמות המאוחרת יותר, פתאום היא הופכת להיות דמות פלאית. התלמוד מספר לנו על הסיפור של הפסוקים האלה, זה תלמוד במסכת גיטין, יש גם במסכת ברכות, לוקחים את הפסוקים האלה של בניהו בן יהוידע, והופכים אותו לסוג של תלמיד חכם סודי בעל כוחות מגיים. יש לנו סיפור אגדה שמוכר בהמון המון ורסיות, מסכת גיטין דף נון סמך ח', זה המקור הקדמוני שלנו, שמספרים איך בניהו נשלח על ידי שלמה להביא את השמדי, כדי שיגלה לו את מקום השמיר. בניהו מצליח לבלבל את השמדי בעזרת סודות, בעזרת כל מיני מגיות, גובר עליו, מרדים אותו באיזה יין, לוקח אותו באזיקים, וסוגר אותו עם שם המפורש, איזה דמות קבלית, סודית, פלאית, וככה בניהו בן יהוידע, מאז האגדה התלמודית ואילך, הופך להיות דמות ממש סודית. אם אתם זוכרים את אחד מהחכמים התלמודיים המאוחרים, רבי יוסף חיים מבגדד, המכונה בן איש חי. בן איש חי זה רק כינוי אחד של רבי יוסף חיים, מגדול גדול רבני עיראק של סוף המאה ה-19, הוא קורא לעצמו בן איש חי רק בגלל הפסוקים שלנו, כשאנחנו מסתכלים על שמותיו, בן איש חי, רב פעלים מקבצאל, הכינויים האלה הם שמות של ספרים של רבי יוסף חיים. למה? על פי המסורת, רבי יוסף חיים ביקר בביריה, שעל פי הקבלה של הארי, שם נמצא קברו של בניהו בן יהוידע. זה היה בשנות ה-60 של המאה ה-19, ורבי יוסף חיים עשה סיור, סייר בארץ, הוא הגיע לביריה, והוא מספר בהקדמה לספר בן איש חי, ששם בביריה הוא הרגיש איכשהו נדבק בנשמתו של בניהו בן יהוידע, ולכן כל הספרים שלו זה שמות בניהו בן יהוידע, וככה במסורת בניהו הוא הופך להיות גיבור פלאי. כשביאליק יבוא לעולם, ממש בסמוך מאוד לבן איש חי, אבל אחריו, כן, ביאליק יבוא לעולם, אז הוא יחבר גם כן אגדות, ובהשראת האגדות האלה, הוא יחבר את מעשה חלב הלוויה, בהשראת בניהו בן יהוידע, ואנחנו מכירים את אגדות שלמה המלך והשמדי, בהשראת בניהו בן יהוידע. אלה הגיבורים אשר לדוד. וכשאנחנו מדברים על הגיבורים האלה, אנחנו מבינים שאנחנו בעולם שמצד אחד הוא כולו חושני וכוחי ויצרי, ומצד שני הוא כל כך פלאי וסודי, לא פלא שבמעבר מעולם העצמאות הריבונית של ישראל, אל העולם של התלות הגמורה בספר ובמילה ובדמיון, בעולם של חז"ל, הפכו הגיבורים הפיזיים האלה לדמויות שמלאות סוד, מלאות מגיה, מלאות כוח של תורה, מלאות כוח של גבורה בלימוד, לעוד כוח במילים, כי זה הכוח של יהודים אחרי אובדן החירות והמדינה.